קשת כל שידורי תורה. אנחנו לקראת הסוף של שבוע התרמה. הזמן עוזל. היום השיעור של הרב איתמר אלדר בסיפורי רב נחמן. לפני הסיפור, עוד מילה. אני גונב דקה מהתורה, גונב דקה מהשיעור של הרב אלדר, להזכיר לכם. שמאין קמח אין תורה. מספר הטלפון בארץ לתחומות 0-522-606-454. כתובת בדואר, ישיבת הר עציון, אלון שפוט גוש עציון 90433. לשלוח עכשיו, לא לחכות. לא לחכות. אם איכשהו שכחתם, התכוונתם ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי לעשות, אבל עד שמגיעים לסוף השיעור, עד שמגיעים לאיזשהו מקום, אז לא זוכרים, אז עכשיו אל תקשיבו לשיעור של הרב אלדר. תרשמו עכשיו, תוציאו פנקס, תרשמו את המספר, תרשמו את הכתובת. ואם אתם ליד שולחן, אז כבר תכתבו את הצ'ק, או תרימו את הטלפון, ואחר כך תקשיבו לשיעור. זה כמעט סוף השבוע עכשיו, מתקרבת שבת. ואנחנו מחכים לשמוע מכם, כפי שאני מקווה שאתם מחכים כל יום, לשמוע מאיתנו. הרב איתמר אלדר, סיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. בראשית דברי אני רוצה להצטרף לקריאתו של הרב ביק. מסתבר שמאז חטא גן עדן והסילוק משם, העולם בנוי... באופן מאוד משמעותי מאורות וכלים, ובשביל שהאורות יוכלו לשכון במציאות צריך כלים, ומי שיכול לתרום לחזק את הכלים הללו בשביל שיהיה אפשר להוסיף אור ולהגביר, תבוא עליו הברכה. אנחנו ממשיכים בסיפור המיוחד של רבי נחמן מחנוכה, סיפור האורח. בפעם הקודמת עצרנו באותה נקודה שהאורח ביקש מבעל הבית ללוות אותו אל מעבר לפתח וחששו של בעל הבית לצאת אל מחוץ לפתח, ובסופו של דבר שכנע אותו האורח לצאת עמו החוצה מעבר לפתח. והשורה הבאה שאנחנו קוראים מיד אחר כך: והזי תכף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו, והיה קר לו ולקח מלבוש ונתן לו ואמר לו: כך זה המלבוש ויטב לך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך ופרח עמו. עוד מעט נמשיך בקריאה, נתייחס לפסקה פסקה. אני חוזר ומזכיר שהטקסט של הסיפור הזה מצוי בשיעור הראשון על האורח בצמוד לשיעור, נשלח גם הסיפור עצמו, ואפשר להוריד אותו כאמור מהשיעור הראשון, בצמוד לשיעור הראשון שניתן על האורח. אם כן, אזי תכף חטף אותו, כאשר יגור בא לו לבעל הבית, וברגע שהוא עבר את סף הפתח, הוא נחטף על ידי האורח והתחיל לפרוח עמו, לעוף עמו באוויר. והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו כנראה האורח: כך זה המלבוש ויטב לך. האם הוא רימה אותו? האם רימה אותו האורח? מבטיח לו שהכל יהיה בסדר, וברגע שהם עוברים את הפתח, הוא חוטף אותו. נראה שהוא לא רימה אותו. ההפך הוא הנכון. נראה שבעצם עכשיו מתחיל בעל הבית את מסע הלימוד שלו, איך מגיעים בכל זאת לדבר שבקדושה. האורח הבטיח לבעל הבית ללמוד עמו, ומסתבר שזה השיעור הראשון. השיעור הראשון מתחיל ברגע שהם עוברים את הפתח, ובעל הבית מצמיח כנפיים ומתחיל לעוף, מתחיל לפרוח. הוא מתנתק מהקרקע, הוא מאבד את האחיזה, הוא נהיה חופשי, הוא נהיה משוחרר, הוא נהיה בעל פרספקטיבה. הוא מצליח להשתחרר מהבלבטיות, מהמקום שכל כך מחזיק אותו, שלא מאפשר לו לפרוח ולהגיע אל דבר שבקדושה. והנה זה קורה, ברגע אחד, רק חוצים את הפתח, ואז קר לו. התגובה הראשונה, האינסטינקטיבית, של בעל הבית, זה שקר לו. מצד אחד זה מובן, עפים באוויר, יוצאים מהבית החם, עם העסקה, יוצאים מהמקום המוגן, מהמקום החם, מהמקום הנעים, יוצאים החוצה ועפים באוויר, ונהיה קר. אבל לרגע נשאל, מה זה חשוב? מה זה חשוב אם קר לו או לא? מה זה בעצם בא ללמד אותנו? למה רבי נחמן מספר לנו שהדבר הראשון שיש לבעל הבית להגיד לאורח ברגע שהוא מעיף אותו אל האוויר, זה שקר לו. התגובה הזאת היא תגובה מרתקת. הקור הזה הוא קור מרתק. מי לא חולם להצמיח כנפיים ולעוף? מי לא יצא לו פעם לחלום בלילה שהוא עף? ממש כמו ציפור. והנה החלום מתגשם. החלום המופלא הזה מתגשם והוא עף. והוא באוויר. והוא לא מאמין. ומה הוא נזכר? ומה מטריד אותו? ומה מפריע לו? העובדה שקר לו. הוא עף באוויר והוא שומע את אמא שלו או את סבתא שלו קוראת לו, איך יצאת בלי סוודר? נראה לי שהביטוי הזה הוא חלק מחוסר היכולת של בעל הבית עדיין להשתחרר מהבלבטיות. תיקח סוודר, ככה אומרים לו, וזה מה שהוא זוכר כשהוא עף באוויר. בעצם הקור הזה שלו משקף אולי את הפחד שלו, משקף את חוסר היכולת שלו להשתחרר מהחמימות הבלבטית, מהמקום המוגן. קר בחוץ, מפחיד, יש רוח, אני לא יודע איכן אני. והאורח כדרכו הולך עם בעל הבית, הוא נאתר לו, הוא נותן לו את הלבוש, ולא סתם שהוא נותן לו את הלבוש, הוא אומר לו, כך זה המלבוש, ויטב לך ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך. הוא פרח עמו. אם המלבוש באותה עסקה מקבל בעל הבית גם אכילה ושתייה. אבל צריך לשים לב, האכילה והשתייה לא מיועדת אל הטיול שהם עושים שם באוויר. יהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב ותשב בביתך. האכילה והשתייה שייכת לעולם הבלבטיות. יהיה לך ארוחה טובה. ואגב, גם בהמשך, כשבעל הבית רואה את עצמו בבית, הוא רואה שהוא אוכל ושותה. אולי את אותם המאכלים ואת אותה השתייה שנתן לו האורח. האורח נאתר לאותה קרירות של בעל הבית שמבקשת עדיין את הבית, והוא נותן לה, לקרירות הזאת, את המלבוש, והוא נותן לה גם אכילה ושתייה. הוא נותן לה גם כלים ששייכים אל אותה מציאות חומרית, אל אותו הבית. בעל הבית לא מצליח להשתחרר, והאורח אומר לו, בסדר גמור, ותשב בביתך. לא בשמיים, לא באוויר, תשב בביתך. אבל מצד שני, הוא פרח עמו. נדמה שכאן מניח האורח את האבסורד. כאן מניח האורח את הדיכוטומיה הזאת שאליה הולך להיכנס בעל הבית. הוא מרחף בשמיים, הוא מרחף באוויר, הוא עף, אבל מצד שני הוא חייב לדאוג לקלקולו של הבית. ותשב בביתך, ופרח עמו. האורח מתייחס לשתי הבקשות הללו של בעל הבית. מצד אחד בעל הבית מבקש דבר שבקדושה. יש לו השתוקקות, הוא רוצה לעוף, הוא רוצה לרחף, הוא רוצה להשתחרר מהכבלים, להשתחרר מהגבולות, להשתחרר מהחמימות, וללכת אל הבלתי נודע, ללכת אל הקור, ללכת אל הפרספקטיבה, ללכת אל הריחוף, אל הניתוק של הרגליים מהקרקע. מצד שני, קר לו. מצד שני, הוא רוצה את הבית. והאורח אומר לו, זה בסדר גמור. אני אתן לך מלבוש, אני אתן לך אכילה בשתייה, אני אתן לך בית, אבל תפרח עמי. תנוע בין שני המקומות הללו. וכאן אנחנו מגיעים באמת לאותה תנועה, לאותה דיכוטומיה. הסיפור ממשיך ואומר, בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם. ותוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב. הנה הדיכוטומיה הזאת במיטבה. הוא שם והוא פה. הוא פורח והוא בבית. הסתכל והוא בביתו. הסתכל והוא פורח. הוא גם אורח והוא גם בעל הבית. הוא גם פורח והוא גם יושב בביתו. הוא גם בפנים והוא גם בחוץ. הוא גם נכנס והוא גם יוצא. התנועה הזאת היא תנועה מתמדת, מפה לשם ומשם לפה. כל כך מבלבל. ובמה הכל תלוי, כך מסתבר? בתוך כך הסתכל. אך הסתכל. בתוך כך הסתכל. המילה המנחה פה זה ההסתכלות. המילה המנחה פה זו נקודת המבט. הבחירה של האדם. האדם בוחר בהסתכלות שלו להיות פה או להיות שם. זה הסוד הראשון שמבין בעל הבית. זה השיעור הראשון ביכולת להשתחרר מהכבלים הבלבטים. היכולת להתמסר למחשבה. היכולת להתמסר אל ההסתכלות. יש יסוד מאוד מאוד משמעותי בחסידות שמופיע אצל כמה אדמו"רים. היסוד הזה מופיע, לדוגמה, אצל רב צדוק הכהן מלובלין. רב צדוק הכהן בצדקת הצדיק, בספרו צדקת הצדיק, בפסקה קוף ממדלד, אומר, במקום שהוא המחשבה של אדם, שם הוא כל האדם. כי עיקר האדם אינו הגוף, רק הנפש. והנפש אינה דבר, רק כוח המחשב ומהרהר, והרוצה שבאדם. במקום שמחשבתו אדוקה, כך הוא כל צורת האדם באותו עת. היסוד הבשטיאני הזה, שמופיע אצל צדקת הצדיק, אצל רב צדוק, מופיע בווריאציה זו גם אצל רבי נחמן, בדברי התלמידים בליקוטי עצות, בעצת הדעת. כך מופיע. עיקר האדם הוא השכל והדעת, ועל כן במקום שחושב השכל שם כל האדם, על כן צריך לברוח מאוד ממחשבה רעה, כדי שלא יקנה מקומו שם חס ושלום. וצריך לחוף ולהכריח את עצמו למחשבות טובות. ננסה להבין את היסוד הזה. היסוד הזה של במקום שהוא המחשבה של אדם שם כל האדם, הוא יסוד שאפשר לחוש אותו בחוש. אדם יכול להתמסר לדמיון. אדם יכול לשבת במקום אחד ולדמיין שהוא נמצא במקום אחר לגמרי. הוא יכול להריח את הריחות של אותו המקום, לראות את המראות של אותו המקום, לחוש את האווירה, את האטמוספירה, לדמיין שהוא ממש שם, כמעט להרגיש את זה באופן פיזי, את הנוכחות שלו במקום אחר מהמקום שבו הוא נמצא. ומיד נשאל, אז רק רגע, למה הוא לא באמת שם? למה הוא לא באמת נמצא שם? למה הוא לא כמו שבכל מיני סרטים דמיוניים, אדם במחשבה באמת מעביר את עצמו למקום אחר? מה משאיר אותו פה? מה מחזיר אותו לפה? אומר רב צדוק, מה שמחזיר את האדם לפה זה הגוף. הגוף משאיר אותנו פה. הגוף הוא העוגן, הוא היתד. הוא מה שתוקע הרבה פעמים אותנו למקום אחד. המחשבה יכולה להפליג לעולמות רחוקים, לעולמות אחרים, בלי גבולות של מקום, בלי גבולות של זמן. ברגע אחד לעבור שנות אור, להיות על הירח, להיות בכל מקום שאני רוצה, להיות בתוך עצמי, להיות במקומות שהם לא מקומות, שגוף לא יכול להיכנס לשם. המחשבה היא משוחררת, המחשבה היא חופשית לגמרי, והחומר מגביל, הגוף מגביל, הגוף נשאר. הגוף הוא בעל הבית, והמחשבה היא האורחת. למחשבה אין קביעות. רגע היא פה, ורגע היא שם. רגע היא נמצאת כאן, ורגע היא נמצאת במקום אחר. והיא משוחררת, והיא לא מחויבת, ושום דבר לא קובל אותה, לא זמן, ולא מקום, ולא גבולות, ולא אויבים, ולא שומרים. היא יכולה לעקוף את הכל. היא יכולה להגיע לכל מקום, כשהיא משתחררת מהגוף. והגוף, הוא משאיר אותה כאן. המחשבה מבקשת להשתחרר. היא מבקשת להיות רוחת. היא לא מוכנה להשתאבד ולהפוך לבעל הבית. ואנחנו לפעמים ממשכנים אותה. אנחנו לפעמים מכריחים אותה להישאר. אנחנו לא מרשים לה להפליג. אנחנו לא מרשים לה להתרחק. ורב צדוק בדברים שלו, וגם רבי נחמן בדברים שלו, מבקשים לתת למחשבה להשתחרר. זה חלק מבקשת האורח. להסתכל והנה אני פה. להסתכל והנה אני שם. להשתחרר מכבלי הגוף ולתת למחשבה ללכת. הדבר הזה נכון, חופש המחשבה, הוא נכון לכל כיוון. הוא נכון לטוב והוא נכון לרע. זה מה שאומר רבי נחמן באותם ליקוטי עצות, על כן צריך לברוח מאוד ממחשבה רעה. יש מחשבות זרות לדוגמה בתפילה. מסופר על אחד האדמו"רים שכשתלמידיו סיימו את תפילתם, אז הוא היה מברך אותם בברכת ברוכים הבאים, ושאל אותם אפילו אם הם צריכים לברך הגומל, איפה הם היו? אותו אדמו"ר אומר, המחשבה הולכת, ובתפילה הרבה פעמים אנחנו מפליגים במחשבה לעולמות אחרים, לכל מיני מקומות. ואחר כך אנחנו חוזרים, נאספים בחזרה אל הגוף שנמצא פה, שחיכה למחשבה. ורבי נחמן אומר, זה כוח בעייתי, כוח מסוכן, כוח שיכול להשכין אותנו במקומות לא טובים, במקומות אפלים, אבל זה גם כוח אדיר. זה גם כוח שאפשר להשתמש בו כדי להגיע למחשבות טובות, כדי להגיע למקומות טובים, להתארח בכל מקום שרק נבקש לעצמנו, בלי שום מחויבות, בלי לתת דין וחשבון לשום דבר. זה כוחה של המחשבה, להסתכל והנה הוא פה, להסתכל והנה הוא שם. זה החירות של המחשבה, בניגוד לגוף הבלבטי. צריך לשים לב שבמידה רבה, גם בעל הבית מבין את הרעיון הזה, ואולי אפילו הוא מתחיל קצת להתלהב מזה. וכך היה מתנהג זמן רב. הוא עצמו נכנס לתוך הלופ הזה. הוא מאוד נהנה מהשליטה הזאת שהוא קיבל. השליטה הזו שהיא בעצם החופש, היכולת להשתחרר מהכבלים. זוהי שליטה שבעצם מקנה לבעל הבית את היכולת שלו להיות אורח קצת. זה השיעור הראשון של בעל הבית בלימוד שלו כיצד מתגברים על החומר, כיצד משיגים איזשהו דבר שבקדושה. בהסתכלות הזו, במחשבה החופשית, בנאיביות שהמחשבה יכולה לטפס לכל מקום, במתן הדרור לדמיון, בעצם בעל הבית משתחרר. הוא קונה את אותו הקניין שיש לילדים קטנים. ילדים יכולים לשחק בכל משחק שרק יבקשו. הם יכולים לשחק ברופא, הם יכולים לשחק באבא באמא ואמא, הם יכולים לשחק בחייל, הם יכולים לשחק בחייזר שיושב על כוכב רחוק, והם באמת שם. הם באמת מתמסרים אל המקום ההוא. הם נותנים דרור למחשבה להוביל אותם. הם יודעים באינסטינקטיביות הכי 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 ראשונית של ילדים, בנאיביות הכי הכי בסיסית של ילדים, שהכל תלוי בהסתכלות. והם לגמרי שם. הם לא נותנים לגוף להגביל אותם. זה יכולת של ילד להיות אורח, שהוא לא מחויב, שהוא לא מתבייש, שהוא לא חייב לתת דין וחשבון לעולם, שהוא לא מרגיש מגוחך בזה שהוא מפליג לכל מיני מקומות. לא אכפת לו היום להיות כאן והיום להיות שם, במשחק הזה להיות כאן ובמשחק האחר להיות שם. זה חופש. זוהי חירות של אורח שבעל הבית מצליח קצת לקבל אותה ברגע שהוא חוצה את הפתח והוא מתחיל להפליג. זה השיעור הראשון של בעל הבית, או אולי השני, בהשגה של אותה השתוקקות, של היכולת להפליג באופן חופשי מעבר לגבולות הבית, מעבר לקור, מעבר לבריות, מעבר לפחדים. זהו השיעור של בעל הבית. הוא ממשיך רבי נחמן בסיפור. אחר כך הוריד אותו בין שני הרים, בגיא. הוא מצא שם ספר והיו בו צירופי אותיות, אזך הוא דלת וכו'. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. אחרי המעוף החופשי הזה של בעל הבית, בעל הבית מושם עכשיו על ידי האורח בגיא, בין שני ערים. זוהי הסיטואציה הראשונה. אחר כך נראה סיטואציה שנייה. מהו הגיא הזה? מהו הגיא הזה הנמצא בין שני ערים? במובן הראשון נדמה לי שגיא הוא מקום מצומצם. אם לפני רגע ריחף בעל הבית באוויר, באופן חופשי, באופן שהוא אינסופי, בפרספקטיבה עצומה, בתנועה עצומה מכאן לכאן, ברגע אחד להיות פה וברגע אחר להיות כאן, במין מעוף ציפור כזה. עכשיו הוא נכנס בין שני ערים, בגיא, במקום נמוך, במקום מצומצם. יש תורה שרבי נחמן מדבר על הגיא, בליקוטי מוהר"ן קמא, תורה ד', הוא כותב כך. וזה פירוש ויקבור אותו בגיא. זה בחינת עין. כמו שכתוב, כל גיא ינסה. בארץ מואב זה בחינת מלכות, שדוד בא ממואב, שנסתלק משה בתוך אין סוף, בתוך רצון שברצונות, בתוך רבא דרבין, שהוא בחינת רצון אין סוף המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות, כמו שכתוב, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, היינו מלכות בחינת רבין, שם אתה מוצא רבא, רצון אין סוף. הדברים קצת קשים, אבל לצורך ענייננו נסתפק בעובדה שרבי נחמן מזהה בגיא איזושהי בחינה של רצון, בחינה של עין, בחינה של גילוי שמתגלה דווקא מתוך איזושהי הצטמצמות, דווקא מתוך איזושהי הקטנה. אומר האורח לבעל הבית, טיילנו, ראינו אולם, עכשיו הגיע הזמן לשבת וללמוד. הבטחתי לך לימוד, אומר האורח לבעל הבית, ועכשיו הגיע זמנו. בין שני ערים, במנותק מהעולם, במבודד לגמרי. באוויר עוד רואים איזושהי מציאות, באוויר עוד יש איזושהי אינטראקציה עם העולם. כאן הוא לגמרי לבד. גם אצל הבעל שם טוב בשבחי הבשט מופיע היסוד הזה של שני הערים ובין שני הערים. כיסוד של התבודדות, כיסוד של לבדיות. בעל הבית נשם עכשיו, הוא שם עכשיו בין שני ערים, בגיא, במקום הזה, כדי להגיע בעצמו לאיזושהי נקודה חדשה אינסופית. והיא מתקיימת דווקא באותו מקום של צמצום, באותו מקום שבו נשללת הפרספקטיבה הרחובה, התמונה הגדולה. ואז באותו מקום יושב בעל הבית, ומוצא ספר. ובספר היו צירופי אותיות, אותיות א' ז' ח', הוא ד'. אז נאמר קודם כל לגבי צירופי אותיות. מה זה צירופי אותיות? צירופי אותיות זוהי בריאה. מופיע בספר יצירה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכף ב' אותיות ובצירופיהם. אנחנו יודעים שספר בראשית, סיפור הבריאה פרשת בראשית, מתאר את בריאת העולם במאמרים. הקדוש ברוך הוא אומר דברים. המאמרים הם הדיבור, והדיבור הוא המילים, והמילים מורכבות מאותיות. וצירופי האותיות השונים יוצרים מילים שונות, והמילים השונות יוצרות בריאות שונות. אם כן, העולם נברא באותיות. האותיות הן התשתית הפנימית, הרוחנית, האור, שניצב ביסודו של עולם. ואם כן, יש כאן שיעור ביחס לבריאת העולם ומה שיש בה. זהו השיעור. זה הספר. בזה הוא עוסק. באותיות שבראו את העולם. וכאן אנחנו מגיעים לאותו צירוף, א', ז', ח', ו', ד'. יש הרבה דרשות למה הכוונה. יש דרשות שמנסות לתאר את האותיות הללו, א', ז', ח', בגימטריה, זה 1, זה 7, זה 8, ומהו הד'. אני מודה על האמת שלא הצלחתי לא למצוא פירושים שמניחים את הדעת, ולא בעצמי איזשהו פירוש משכנע. אם למישהו יש איזשהו רעיון לגבי פשר הצירוף הזה, א', ז', ח', וד', אני אשמח מאוד מאוד לשמוע. לא מצאתי משהו שמניח את הדעת. בכל אופן, מעבר לצירוף הספציפי הזה, כמו שאמרנו, צירופי האותיות הם הבריאה. וחוץ מצירופי האותיות, מוצא שם רבי נחמן עוד משהו, מוצא שם בעל הבית עוד משהו. הוא מוצא שם ציורים, והציורים הם ציורים של כלים. ובתוך הכלים היו אותיות, גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים. צריך לשים לב ולקרוא באופן מדויק. זה לא שיש בתוך הכלים אותיות מסוג אחד, שהם אותיות של הכלים, אלא יש פה שני סוגי אותיות. האותיות הראשונות הן אותיות סתם שלא נאמר עליהן דבר, ובתוך הכלים היו אותיות. וחוץ מזה, בתוך הכלים יש עוד אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. כלומר, הכלים עצמם מכילים שני סוגי אותיות. האותיות הראשונות הן אותיות סתם, שלא נאמר עליהן דבר. בתוך הכלים היו אותיות. אבל יש פה מילת גם. המילת גם באה ללמד שחוץ מן האותיות הללו היו עוד אותיות. וסוג השני של האותיות, אלו האותיות שעל ידם עושים את אלו הכלים שהם מונחות בתוכם. יש פה איזשהו יסוד פרדוקסלי שנצטרך לעמוד עליו בהמשך, אבל לפני כן ננסה לדייק מהם שני סוגי האותיות הללו. בעצם שני סוגי האותיות זה תיאור של שני סוגי זיקות בין אותיות לכלים. הזיקה הראשונה היא בין הכלים והאותיות שנמצאים בתוכם, ללא קשר לאותיות שבראו אותם, שיצרו אותם. כלים ואותיות סתם בתוכם. ונקודת המבט הזו, הזיקה הראשונה הזאת בין הכלים לבין האותיות הללו, היא זיקה של כלי קיבול עבור משהו אחר. זאת אומרת, האותיות הם נדמה העניין לכשעצמו, והכלים הם אמצעים, הם כלי קיבול, הם אמצעים שבקרבם האותיות נמצאות. במידה רבה מנקודת המבט הזו, האותיות הן המטרה והכלי הוא אמצעי. אדם שמבקש את האותיות יבוא ויקח את הכלי, יוציא את האותיות ויזרוק את הכלי. אין לכלי משמעות לבד מזה שהוא נושא את האותיות הללו, שאין להן שום זיקה אליו, כך האותיות הראשונות, לבד מהעובדה שהוא נושא אותם, לבד מהעובדה שהוא מכיל אותם. אלו הן האותיות הראשונות. לא כן לגבי האותיות השניות. האותיות השניות מקיימות זיקה הרבה יותר משמעותית אל הכלי. הן לא רק שוכנות בתוכו, והוא לא סתם נושא אותם בקרבו. יש שם זיקה מהותית, זיקה של בורא ונברא. בריאה של, זיקה של יצור ויוצר. האותיות הללו הן האותיות שיוצרות את הכלי עצמו. הן גם שוכנות בקרבו, והן גם יוצרות אותו. במובן זה, צריך לתפוס את הזיקה הזאת כזיקה הרבה יותר פנימית, הרבה יותר מהותית. ואולי אף לומר יותר מזה, אולי במובן הזה, הכלי עצמו הוא איננו אמצעי, סתם. הכלי עצמו הוא איננו רק בית קיבול לאותיות. הכלי הוא העניין. הכלי הוא הגילוי, ההופעה של האותיות. האותיות השניות, במובן זה, הן משמשות כיוצרות הכלי, הם התשתית של הכלי, הם ה-DNA של הכלי. ובמובן זה במידה רבה, בזיקה השנייה, הכלי הופך להיות עניין מהותי בפני עצמו. הכלי הופך להיות הדבר שהוא הגילוי של אותם האותיות. ובמובן הזה, נדמה לי שהשיעור השני, או השלישי כבר, של בעל הבית, מגיע פה לסיוע. האותיות והכלים, זהו האור והכלים, זהו המשמעות, זהו התוכן הפנימי של המציאות, והמציאות לכשעצמה. ובמובן מסוים, הדיכוטומיה שמלווה את בעל הבית לאורך כל דרכו, בין הבית לבין החוץ, בין הרצון לעוף לבין הרצון לשכון בתוך מסגרת, שבה יש אכילה ושתייה ולבושים, ובה יש בריות, ובה יש עולם, ובית, היחס בין המקום הזה לבין המקום החופשי והפורח באוויר, הוא היחס בין שתי הזיקות הללו, בין הכלים לבין האותיות, לבין האורות. האותיות מצד אחד הם העיקר, ובמובן מסוים הכלים הם כלי, הם קליפה שצריך להסיר אותה, שהיא חסרת משמעות. אנחנו מבקשים רק את האותיות. זוהי עמדתו של האורח, הוא לא רוצה כלי. הוא רוצה רק את האותיות. הוא מבקש לזרוק את הכלי, שבמובן מסוים הוא בסך הכל רק כלי קיבול, אבל בוא נעזוב אותו. בוא נלך אל האותיות עצמה. בוא נתמסר אליהם. נזרוק את הקליפה וניקח את הפני. זוהי הזיקה הראשונה. הזיקה של האורח. הזיקה של הרצון למאוס בכליל. למאוס באמצעי. למאוס בקליפה. למאוס בלבושים. אבל יש זיקה אחרת. שבה ישנו קשר אימננטי, פנימי. בלתי ניתן להפרדה בין הכלי לבין האות. בין הכלי לבין האור. במובן זה, הכלי עצמו הוא גילוי של האור. במובן זה לבעלבתיות יש מקום. במובן זה, בעל הבית חייב לחזור גם לבית. מפני שהבית הוא גם גילוי, הוא גם הופעה של אור. הוא לא רק אמצעי טכני. יש לו מקום לכשעצמו. יש בו אמת. הוא במובנים רבים ההופעה של האור. וזו הדרך היחידה של האור להופיע, אבל לא רק הדרך היחידה. במידה מסוימת האור הוא התשתית של הבית. במובן מסוים, הדרך היחידה להיפגש עם אור, עם אות, זה דרך בית. ובמובן זה, הבית עצמו הוא האור והאור הוא הבית. וכאן יש את המעגל הסגור הזה, שעולה מתוך הרעיון המופלא הזה והבלתי מובן, שיש כלי ובתוכו יש אותיות שיוצרות את הכלי, והכלי הזה נושא את האותיות והן בוראות אותו והוא נושא אותם והן בוראות אותו, וזהו מעגל שהוא לא ניתן להפרדה. ממש כמו שבמידה מסוימת, מנקודת מבט יותר גבוהה של אורח שחוזר לבעל הבית וחוזר להיות בעל הבית, שפורח באוויר אבל חוזר גם לבעלבתיות, יש פה תובנה שבעצם הבית הוא גם דבר. הבית הוא דבר משמעותי. לבית יש משמעות אוטונומית. יש אותיות שהן פורחות באוויר. יש אותיות שהן נשארות תלויות באוויר, שהן אש בלבד. אבל יש אותיות שכתובות על גבי קלף. והקלף מקבל קדושה. והקלף מקבל משמעות אוטונומית בזכות האותיות שנמצאות על גביו, שנמצאות בקרבו. ויש בו קדושה. ומנשקים אותו. ומחזיקים אותו ביד. ולא מבקשים למחוק אותו כדי להפריח את האותיות באוויר. הפרחת האותיות באוויר זו עמדה של אורח. המקום שבו אנחנו רוצים רק אותיות פורחות באוויר, זה המקום שבו אנחנו מבקשים לסלק את הכלי שנושא אותם ולהישאר איתם בלבד. אבל המקום שבו אנחנו מבינים שהכלי לא רק נושא את האותיות, אלא גם הוא נברא על ידן, שהוא גם חלק מהן, שהוא גם לבוש משמעותי פנימי שלהן, זה המקום שבו הכלי מקבל פשר. שהכלי מקבל משמעות. וכאן, בתובנה הזאת, נולדת השתוקקות חדשה של בעל הבית. ללמוד ולהבין. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. תראו כמה מהר אותו בעל הבית משועמם, שישב והתבטל מתוך איזושהי הבנה שאנחנו חיים בתוך מציאות שגרתית, איך ברגע אחד, בשיחה קטנה עם אורח נולדה השתוקקות ראשונה, ובלימוד חדש מאיזשהו ספר מופלא כזה נולדת השתוקקות נוספת, חשק. פתאום יש פה אדם עם חשק, עם רצון, עם חיים. זהו אורח. זהו אורח שנכנס לבעל הבית. את החלק הבא של הסיפור, בעזרת השם, נראה בפעם הבאה. כל טוב.